בעיקר הדין, אסור ללמוד תורה בתשעה באב. כפי שאנחנו יודעים, אחד מהדברים שמסמכים זה לימוד תורה. והרבה מקשים עלינו איך אנחנו עושים שיעורי תורה ברבים. גם אם נאמר שמותר לאדם שמעל להוט על התורה, הלכה כזו שבירושלמי כתוב, שאבל עשו בלימוד תורה. אבל אם הוא להוט על התורה, דיינו, אצלו התורה זה חלק מהחיים שלו. אם הוא לא לומד תורה, הוא מרגיש את עצמו מת. להוט על התורה מותר לו. זה אפילו באבלות חדשה. כל שכן באבלות השנה, אדם שבשעה באב, לא יכול בלי תורה, בלי ללמוד תורה, להוט על התורה. זה לא, זה, אצלו זה חלק מהחיים. כמו פיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש דוחה גם תשעה באב. ולכן מטעם זה, מותר להם. אבל לא כולנו כאלה. מי להוט על התורה? אבל מי יתן לנו לתת את השיעורי תורה כך? גם אם נאמר שמותר לאדם ללמוד בינו לבין עצמו, יושב בדד דידום, אבל ללמוד ככה ברבים, הרבה יקשו עלינו, מאיפה ראינו דבר כזה, לתת שיעור תורה ברבים, לבוא ולהפיץ תורה בישראל, שאר הימים, בתשעה באב זה לא לומדים תורה, זה תרגיש מה זה החיסרון של התורה, הכל נכון, אבל יש מצב, עת לעשות להשם מפאות תורתך, אנחנו יודעים מה קורה היום, שנמצאים היום מהבוקר עד הלילה. אומרים את הקינות, גמרנו. אדם קם מהקינות, יושב בוכה. קשה להיות כמו שהיה בימי אבותינו ואבות אבותינו. בפועל, יושבים קבוצות, מתחילים לפטפט, מתחילים להגיד שטויות, מתחילים להגיד בדיחות, ואז שכחו בכלל, לא רק את תשעה באב, שכחו בכלל שם יהודי. אז מה אנחנו צריכים? להפך. זה הדבר שזה עת לעשות להשם מפאות תורתך. ואשרם אשר חלקם אלה שהקימו את המציאות, את הדבר הזה, שאנשים יש להם לאן ללכת, שומעים דברי אלוקים חיים, שומעים כמובן, דברי שמותרים בתשעה באב. לכן, עד רבה, מותר לעשות את זה, ואשרם אשר חלקם. לכאורה, הדבר קשה, למה עשו ללמוד תורה בתשעה באב? הרי אנחנו יודעים שלימוד תורה זה הדבר החשוב ביותר. בגלל שזה משמח, לכן צריך לא ללמוד תורה. אבל התורה היא חיינו. אם אדם חולה שיש בו סכנה, מותר לו לאכול בתשעה באב. אז גם כאן, זה כמו חולה שיש בו סכנה. איך זה שאדם פטור מללמוד תורה? התשובה היא, הצער בא על ידי זה שאדם לא לומד תורה ומרגיש צער בזה, זה המטרה האמיתית שלא לעסוק בתורה בתשעה באב. שאדם יצטער וירגיש שמה שאני רוצה פתאום, אני רוצה ללמוד, אסור לך ללמוד. למה? תשעה באב. זה צער גדול, בעיקר מי שלהוט על התורה, מי שבאמת התורה היא חשובה בעיניו. אז האדם הזה מרגיש שבלי זה הוא לא יכול לחיות, חסר לו את החיות. וזו המטרה, להרגיש שגם בלי בית המקדש, אנחנו, חסר לנו את החיים שלנו. כי בית חיינו, בית המקדש זה בית חיינו. אין בית המקדש, אין חיים בעולם. ואילולי התורה הזו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לא היינו חיים להתקיים. איך אנחנו חיים כל שנות גלותנו? זה רק זה. לכן ביום תשעה באב, כדי לתת את התוקף הזה, את ההרגשה הזו, אסור לנו רבותינו ללמוד תורה. כמובן, המחלוקת באחרונים, האם תשעה באב פטור מללמוד תורה? אדם רוצה לשבת מהבוקר עד הלילה, לחלום, לא רוצה ללמוד אפילו מילה אחת. האם הוא פטור, אין עליו דין ביטול תורה? או שחייבים ללמוד תורה, אסור לך ללמוד תורה בדברים המסמכים. הדבר הזה, נחלקו בזה. רבי חיים פלאץ' שמביא, ואומר, שיש מי שאומר שתשעה באב פטור מללמוד תורה בכלל, אין עליו דין ביטול תורה. לכן אם אדם רוצה, לא ילמד כלום, לא צריך ללמוד. והוא חולק עליו הדבר הזה. אבל איך יכול להיות שיתנו לאדם ביום אחד, באחד מהשנים, באחד מהימים, לא ללמוד תורה? זה דבר שכתוב בתורה, אסור לך לחלוק על התורה. חכמים אין להם כוח לאסור דבר שכתוב מפורש בתורה. תורה כתוב מפורש, והגית ביום ובלילה, איך יכול להיות שלא? לכן אומר רבי חיים פלאצ'י, שלא שזה ביטול, לא שזה פטור מללמוד תורה. אסור ללמוד תורה בדברים המסמכים, ואתה מחויב ללמוד תורה בדברים לא מסמכים. ואומר, כדי ללמוד דברים שאינם מסמכים, יש זמן אפילו למשך למעלה מחודש שלם. הוא מונה שם כמה דברים שאדם יכול ללמוד, ויש, אתם יודעים, מי שעשה היום, אמרו שצריך לחיות חוק לישראל כל יום, אומר גם חוק לישראל לתשעה באב, כדי לא לבטל תורה, נכון? לכן, למעשה, אנחנו מברכים גם בקורת התורה. זה שאנחנו מברכים בקורת התורה, זה לא ראייה. למרות שפתום ללמוד תורה, אבל אדם מתפלל, תפילה חיה, בתפילה יש לך פסוקים, בשביל זה אתה אומר בקורת התורה, אבל זה לא בגלל שלימוד תורה שאתה לומד במשך היום. אבל עם כל זה, יש עניין גדול שלא לבטל תורה גם היום תשעה באב, וזה הדבר החשוב שאנחנו עושים, ברוך השם, דעו לשם כתו, ותחזן העינינו בשובך לציון ברחמים. תפילת מנחה, נחלקו בזה, בכלל, בכל תפילות של תשעה באב, האם צריך לומר תפילת נחם בכל שורש התפילות? אומרים נחם רק בתפילת מנחה בלבד. הרמ"א כותב, מרן כותב בשולחן ערוך, אומרים נחם בתשעה באב. הרמ"א כותב, אנחנו נהגנו לומר רק בתפילת המנחה. למה? אומר, אנחנו יודעים שאת האבל מנחמים אותו מתי? אין מנחמים את האבל בשעה שמתו מתה לפניו. לכן אין להם נחומים. כשרואים אבל שהוא עונן, לא מנחמים אותו. מתו מתה לפניו, לא תרצה את חברך בשעת צערתו. לכן לא מנחמים. מתי מנחמים? אחרי שהוא נקבר. אחרי שהוא נקבר, אחרי שהמת נקבר, מנחמים אותו. כשאנחנו נמצאים ביום תשעה באב, אז לעת ערב הציתו אש במקדש. דיינו, ערב תשעה באב, הציתו אש במקדש. אבל עדיין בית המקדש לא נשרף. לשרוף את בית המקדש, זה לא הולך בכזה קלות. לשרוף את בית המקדש, זה הבניין מפואר, בניין כזה גדול, בניין מפואר כזה. הנה, תראו את הכותל המערבי, 2000 שנה זה קיים, למעלה מ-2000 שנה. אף אחד לא יצליח להזיז אותו. למה? זה בניין, בניין מסיבי. אז בית המקדש היה בניין לא כמו זה, אבל דומה לו. אז איך, ולכן, לשרוף את בית המקדש, לא שרפים אותו ברגע אחד. לשרוף אותו צריך לעשות לו הרבה זמן. לכן, בית המקדש, העזרה וסביב, נשרפו ביום, בליל תשעה באב. אבל מה שנשרף העיקר של בית המקדש, דהיינו, ההיכל, קודש הקודשים, שהיה מצופה כולו זהב, שם היה ארון הקודש, שם היה הכל, הכרובים וכל מה שהיה, נכון שהוציאו את זה משם. אבל, שנשרף המקום הזה, זה היה ביום תשעה באב, לעת ערב. יום שלם ערך להם כדי לשרוף, להגיע לקודש הקודשים. לכן, ומלכה שנייה, זאת אומרת, בשחרית, בערבית בשחרית, זה עדיין בית המקדש קיים, אבל זה מתו מותה לפניו. אבל אחר כך שנשרף הקורון, אז זה נקרא מתו שזה כבר אחרי קבועה, ואז אומרים לכם. לכן כותב הרמ"א, נכון שמרן כתב לומר תפילת נחם אך בשלושת התפילות, כך פשט דברי מרן, שאומרים נחם בתשעה באב, הרמ"א אומר, אנחנו לא אומרים אלא רק בתפילת מנחה בלבד אומרים לכם. ברוב הסידורים, הסידורים שהוציאו אותם צלח מנצור, הוא בא ממנהג בגדד. בבגדד נהגו שלא לומר נחם, רק בתפילת מנחה בלבד. אבל מרן, פשט דברי מרן משמע, שבשלוש התפילות צריך לומר. מה אתה מביא לראיות מבגדד? בגדד נחרבה. מה אתה מביא לראיות מבגדד? בגדד תצא תורה? שם בגדד, יש שם מחבלים שם. שתתפוצץ בגדד. מה אכפת לנו אנחנו מבגדד? מה מענה אותנו מנהג בגדד, כן או לא? כאן אנחנו בארץ ישראל, מנהג דת מרן. לכן למעשה, שלושת התפילות צריך לומר נחם. גם בתפילת ערבית, גם בתפילת שחרית, וגם בתפילת מנחה. תקשה איזה נחמה יש כאן. אין כאן קושה. בית המקדש חרב כבר לפני 2000 שנה, זה לא מתו מתה לפניו. זה שאתה אומר את זה כאילו לילה ולא לילה, אבל בפועל, בית המקדש איננו, נחרב. ארו ארו עד היסוד בה, שואלים ילכו בו, המחבלים נמצאים שם. איפה יש לך את הר הבית? איפה יש לך בית המקדש? מה נשאר לך בבית המקדש? לא נשאר לנו כלום. שהפכו את המקום הזה, שהחריבו את ירושלים, הפכו אותה לאיים. אז מה יש לך כאן? זה לא רק קבורה, קבורה פעמיים קברו אותה, גם בית ראשון, גם בית שני, וגם עכשיו שנמצאים שם, שמו שם את המסגדים שלהם, וזה עצמו, זה כבר חורבן עם מצבה גם, השם ירחם. אז מה לא אומרים, בגלל שזה נקרא כאילו, זה נקודה אחת, זה עדיין, זה קבורה, אבל כבר לפני שנים. לכן לא אשכח את הטעם הזה. טעם שני, גם אם תנצו לומר שכן, תחילת הקבורה זה קבורה. תחילת השפה זה שריפה, בכל זה בקשה. לכן השם הנקודה בלציון, זה בקשה. כמו שאתה מבקש, תמיד ירושלים ילכה בכם תשוב, גם אתה מבקש את הדברים האלה. אז אתה מבקש ביום תשעה באב, אז לכן אין בזה בעיה. יש אבו דרם שרצה לומר שבערבית ושחרית אומרים רחם, חם השם אלוהים תבלי ציון, רחמים. ואילו בתפילת מנחה אומרים לכם, נחמה. אבל זו, אנחנו מנהגנו לא לשנות כלל בעיקר, וכך הלכה למעשה. לכן, יש קושה חזקה. לאחר תפילת מנחה, אומרים פסוקים של נחמות. נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם דברו עליו ירושלים קרו אליו אחרי זה כל מיני פסוקים אצלנו זה פסוקים את כל מה שיש נחמות באיזה קשה מאוד איך אנחנו אומרים את זה הרי אסור ללמוד אסור לנחם אסור להגיד פסוקים וללמוד פסוקים כל היום אין לפקה מנה לפני מנחה אחרי מנחה כמו שאתה אומר גם בתפילות שעשינו את כל הקינות כל מקום שיש שם בסוף נחמה דילגנו על זה אז גם כאן, אתה אומר כאן פסוקי עדי נחמה, איך יהיה מותר למען לנו פסוקי עדי נחמה? מה תגיד, לעת ערב הציתו אש במקדש וזה נשרף רובו של אחד, אבל עדיין, אתה לא יכול, תשעה באב עדיין, מותר לך ללמוד תורה? פסוקים? פסוקי נחמה? זה אותו מתפילה, אסור, דברים כאלה, אסור גם מתבי בבית. נחמו, נחמו, אתה אומר את הכל, אתה אומר את כל פסוקי נחמה. זה לא נתפילה. תפילה אמרתי את זה, אמרנו את זה בתפילה, אתה מתפלל תפילת 18. אבל כאן אסור לך להגיד, אפילו פסוקי נחמה לא אומרים. גם בקינות, אנחנו מדלגים על פסוקי נחמה. גם מרן כתב שאם אדם מותר ללמוד באיוב וכדומה, ופסוקי נחמה מדלג עליהם. אתה קורא בסך הכל פסוקים, אבל פסוקי נחמה זה פסוקים, איך אתה אומר את זה? אפשר לומר, האמת זה קשה מאוד מהמנהג הזה, מאיפה זה בא. אפשר לומר, מכיוון שזה כבר סמוך לשקיעה. כבר אנחנו אומרים את זה, בדרך כלל תפילת מנחה מתפללים אותה סמוך. ואז אנחנו אומרים את זה כדי שזה לקראת הסיום, כדי שלא יתייאשו מן הגאולה, לכן אנחנו רוגים לומר את זה. כמו שאמרתי לכם, את המנהג שנהגו, מה שהביא את זה מרן אחידה. מרן אחידה כותב שבאיטליה נהגו לאחר חצות לשטוף את הבית, להדח את הבית ולשטוף את הבית במים וכדומה, והיום ראיתי שנוהגים לסייל את הבית גם, לא רק לשטוף. מסיילים את הבית, מנקים, עושים פסח. איך עושים את זה? מה מרן אחידה? אנחנו להם. שלא יתייאשו מן הגאולה. יש מקום להתיר. שלא יתייאשו מן הגאולה, יש לנו מקום להתיר. אז גם כאן, לומר את הפסוקים האלה, שלא יתייאשו מן הגאולה, לכן רגילים לומר את הפסוקים האלה, אבל זה מנהג גם של ישראל, מנהג ישראל יהודים, לכן משאירים את זה כמות שהוא, ואנחנו כך מנהגנו, וכך אנחנו ממשיכים הלאה. יש עוד מנהג. מרן כתב שבתפילה, בתשעה באב חיה בהנחת תפילין. זה לא נקרא כמו עונן. עונן פתום מנחת תפילין, אבל תשעה באב זה לא עונן, זה כמו אבל. ואבל חייב מנחת תפילין, לכן מנחים תפילין, נחלקו בזה האחרונים, מתי מנחים תפילין. הרמ"א כותב, רגילים להניח תפילין במנחה, שתפילין, אדם לא יכול להניח תפילין, שיש לו מקונן על הרצפה ויושב ואומר קינות. כשאדם אומר את זה, תפילין זה פאר, ופאר פארך חבוש עליך, שלא יהיה אדם בזלזול. אז איך אתה יכול עם התפילין לבוא ולהגיד, לשבת על הרצפה ולקונן? לכן אומר הרמ"א, לא מניחים תפילין בשחרית. מתי מניחים תפילין? במנחה. אבל חרורה זה קשה. כל אומר קריאת שמע ולא תלית, לא תפילין. מעיד עדות שקר בעצמו, אתה אומר בלי תפילין. איך אתה אומר? מעיד עדות שקר שהוא בכלל לא אומר. אבל אחר כך הוא אומר קריאת שמע, ולכן הוא מעיד, לא שח מעיד עדות שקר בעצמו. וכך היה מנהג בהרבה מקומות. בחוץ לארץ שהיו נוהגים שלא מניחים תפילין בשחרית רק במנחה אבל בירושלים הניגו שכן התחילו לנהוג להניח תפילין הפי המקובלים בעיקר גם הרבה גדולי המקובלים היו גילים מתי שהיו מניחים תפילין היו מניחים תפילין מבתיהם מניחים תפילין בינם לבין עצמם באים לבית הכנסת ואומרים מתפללים כמו כולם יחד עם כולם וקוראים כאם מנחים תפילין קוראים קריאת שמע ואחרי זה באים לבית הכנסת מתפללים בלי תפילין אז כאלה לא לשנות מהמנהג אבל לאט לאט בעיקר זה התחיל בית הכנסת בית אל כאן בית אל ששם המקובלים ולפי המקובלים דעת רבנו הארי שצריך להניח תפילין גם בשחרית ולכן התחילו להניק שם המקובלים בבית אל להניח תפילין גם בתפילת שחרית לאט לאט התחיל להתפשט בכל סביבות בתי כנסיות שבירושלים חוץ מבית הכנסת אחת שהייתה שם, בית הכנסת, זה נקרא בית הכנסת הגדול שהיה שם, בית הכנסת שהיה ארבע בתי כנסיות שיש, בית הכנסת האסטמבולים, בית הכנסת הגדול, בית הכנסת אליהו הנביא שיש שם, אלה ארבע בתי כנסיות, שם אמרו אנחנו ממשיכים מנהגי ירושלים מאז ומתמיד, לא מניחים תפילין בשחרית. היום כולם מניחים תפילין בשחרית. כל עיר העתיקה, כל בתי כנסיות שם, אחרי שנחרבה ירושלים וחזרו אליה, התבטלו כל מנהגי ירושלים שהיו אז. ממילא גם כאן, רגילים להניח תפילין בשחרית, לכן רוב בתי כנסיות שכאן בירושלים, מניחים תפילין בשחרית. שאלה נשאלת, בן אדם לא יניח תפילין בשחית, רוצה לבוא כאן לבית הכנסת, להתפלל במנחה ולהניח תפילין. האם זה דבר נכון או לא? התשובה היא, לא נכון לעשות כאן. למה לא נכון? כאן מנהג שמניחים תפילין בשחית. כשאדם מניח תפילין, מראה להם כאילו אני צדיק יותר ממכם. אני מניח תפילין במנחה, ולא מניח, מצפצף עליכם, לא כמותכם שאתם מניחים תפילין בשחית. לכן, זה לא נכון לעשות כן. כשאדם נמצא במקום, תנהג כמנהג המקום. לכן, חילופיהם בגולם, בשחית, הוא יתפלל בלי תפילין. בא למנחה, מתפלל מתפילין. תחליט, אם אתה מתפלל בלי תפילין, תפלל בשחית, בלי תפילין, במקום שמתפלים בלי תפילין, תפלל מנחה, במקום שמניחים תפילין, במקום שהם מניחים, ותעשה. אבל אנחנו כאן מנהגנו, לא נענח תפילין ממנחה, רק בשחית. למה אתה עוד משנה את המנהגים האלה? לכן, לא לעשות שינוי ממנהגים. הרב משאש, שהגיע כאן לירושלים, הוא צריך לצעוק, איזה מנהג זה, איך אתם מבטלים, מנהג שמרוקו, אומרים שהיו בכל המקומות, וכך נהגו גם מזמנו של מרן, ומביא את הקושות ותירוצים, ומה אתם מביאים לנו מנהגים חדשים? אמרו לו, אבל כאן זה ירושלים, ירושלים נהגים על פי המקובלים, אומר, גם לפי המקובלים לא מניחים תפילין בשחית, נכון שכתוב שהרשש כן נהג ובית אל כן נהגו, אבל הרבה אומר גם במרוקו, הם מקובלים ולא הניחו תפילין, והתחיל לעשות רעש גדול, אבל למעשה הוא לא צודק. מעיקר הדין, אין איסור להניח תפילין בשחית. מה אתה הופך את העולמות? נהגתם במרוקו, תנהגו במרוקו. עכשיו אנחנו כאן בארץ ישראל, תנהגו בארץ ישראל. זה לא הולך כאן מנהג מרוקו, ממרוקו תצא תורה. כאן בארץ ישראל. ואם אתה רוצה להמשיך במנהג, תמשיך. אבל מכאן לוותר, להגיד לאחים שלא ינהגו כן. אתה ראית שבמשך הדורות השתנה מנהג ירושלים מן הקצה לקצה. כמעט בכל ירושלים מניחים תפילין בשחית. לכן אין להניח תפילין במנחה כלל ועיקר. חוץ מזה, אם זה מנחה, מה ההבדל בין מנחה לבין שחרית? כמו שאמרתי, כאן אולי זה דמתו מוטל לפניו, אומרים קינות, במנחה אין קינות, אבל עדיין זה לא טענה גדולה לבטל על עניין של, של התפילין, שלא הולך תפילין שחרית, וכך מנהגנו, רק זה לא טוב. נשים הולכים, בדרך כלל, יש הרבה, שהולכים בשחרית, יוצאים מהבית שלהם, תלו את תפילין. כך כותב רבנו הארי, שדוב שאדם יצא כל יום, עם תליד תפילין מביתו. עכשיו, מה הדין מתשעה בעם? הולך ברשות הרבים עם תליד תפילין. כאן זה לא דבר נכון לעשות כאן. למה? יש כאן הרבה אשכנזים והרבה אנשים שלא מניחים תפילין בשחית. אמר, אתה בא להפגין נגדם? אתה מראה להם ברשות הרבים שאנחנו מניחים תפילין? אם אתה נמצא בשכונה כמו כאן שכולם מניחים תפילין וזה לא חידוש גדול, נו. אבל אם אתה נמצא במקום אחר, במקצה, דווקא אתה הולך, נכון, בית הכנסת, בית הכנסת, אבל ברחוב לעשות ככה כנגד כולם, אני מניח תפילין ואתם לא, דווקא לא, לא, זה לא הנהגה נכונה. חסידות, טוב לעשות אותה, אבל חסידות תלוי מתי אדם עושה אותה. רבי יוסף חיים כותב באחד המקומות, כותב כך, אומר, אדם צריך להיות חכם. אומר, היו שני חכמים נמצאים בחתונה. היה חתונה, יושבים שם, כולם שמחים, ססים ושמחים. חתונה הזו התארכה, והגיע הזמן חצות לילה. חצות לילה. היו שם שתי צדיקים. אחד הסתכל על השעון, אומר, זמן חצות, צריך לומר תיקון חצות. מה הוא עשה? ישב על הכיסא, התחיל לומר תיקון חצות. כולם רוקדים, והוא אומר תיקון חצות, על נרות בבל, יושב, בוכה, מצטער. השני, שהוא לא יודע חשבונות, אומר, עכשיו תיקון חצות, צריך לשבת על גבי קרקע. ישב באמצע החתונה, יושב על הרצפה ובוכה, אה, נערות בבל, שם גם בכינו. כולם הסתכלו על הארון, זה שוטה זה. זה ככה עושה. כאן החתונה, בשביל החתונה אתה עושה דבר כזה. צריכו לזלזל בו ביותר. ואתה, אדם צריך להיות לו חכם, צריך להיות חכם. אתה נמצא במקום, אתה צריך להיות בחוכמה לעשות את הדברים. ויש אומרים שהחכם הזה שאמר תיקון חצות בלילה, זה הוא עצמו היה. הוא שעליו היה המעשה הזה. הוא בעצמו היה באיזה מקום, ואז היה שם שמחה, זה התארך לאחר חצות לילה, הוא בעצמו ישב, אמר תיקון חצות, בלי שאף אחד מרגיש, בלי כלום, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה הדרך הנכונה ביותר, אדם צריך להיות חכם. אותו דבר גם כאן, אדם לא צריך להגיד, מניחים, כתב רבנו, הרי צריך להניח, אני מניח, אני מגיד להניח בבוקר, הולך ברשות הרבים. זה לא נכון. זה משהו אחר. אני לא בא נגד אף בן אדם. מותר ללכת איך שאני רוצה. זה לא שאתה בא לחלוק. כאן... לא. להפך. רבי נוערי אמר, תצא אדם מביתו לבית הכנסת עם תליל תפילין. מה רע בזה שהולך עם תליל תפילין? אז מה רע בזה? שילך ברחוב. ילך גם ברחוב עם תפילין. וראו כל המארץ, כשם השם נקרא אליך ויראו ממכה. אז מה רע בזה? שאדם הולך ביום, רוצה ללכת. נכון, לא נהגו בזה ביום, שלא משום הרמאים, אבל סתם כך שאדם הולך במתון מבית הכנסת, מה רע בזה? הוא לא מראה בזה שכל היום הולך עם תלי תפילין, הוא לא חסידה קדישה או פרישה, אבל עושה כדברי הרבנו הרי, מה רע בזה? כדבר המקובלים, לא מוצא בזה פגם. רק אדם שמתפלל בשעה 10 ויוצא עם תלית ותפילין בבית מביתו, ללכת להתפלל בשעה 10 תפילת שחרית, זה נכון, זה תרתי דסתרי. אם אתה חסידה קדישה או פרישה, חסיד לא מתפלל בשעה 10 תפלל תפילת שחרית שאחרי שעבר זמן תפילה ואתה נקרא פושע. זה לא נקרא, זה אדם שוטה, טיפש. גם תלית, גם ראשי ורבנו תם, שניהם יחד הייתו אומר לו שאסור לו להניח. מה אתה עושה? דבר שמרן אומר שלא ינהג בהם רק מי שמוחזק בחסידות, והוא הולך והאדם הזה מתפלל בשעה כזו ממש שהוא חסיד. זה שוטה זה. זה סתם, זה הנהגה טיפשית. זה לא נכון. הלילה אומרים הבדלה. צריך להבדיל על הכוס. מי שלא אכל. אבל מי שלמשל היה צריך לאכול, היה מבדיל. אבל כאן, מכיוון שלא יכולנו להתאבל, לא יכולנו לעשות הבדלה, לכן עושים הבדלה בלילה. נכון שיש הרבה ראשונים שסוברים שבתשעה באב אין הבדלה על הכוס, כלל ועיקר, כך דעתו של הרמב"ן ועוד הרשב"י גם כן, ועוד כמה ראשונים שכולם הולכים בשיטה, שבתשעה באב אין הבדלה. למה שכל הטעם שאנחנו עושים הבדלה על הכוס, מספיק לי לעשות הבדלה בתפילה. אלא מה? בתנו אמרו שמבדיל בתפילה. כך תקנו בהתחלה, להבדיל בתפילה. אחר כך העשירו, היו העשירים, אמרו לעשות על הכוס, כמו כל מצווה עושים אותה על הכוס, גם זה. חזרו והענו, השאירו את זה, החזירו את זה, רק בתפילה, ולא על הכוס. חזרו והעשירו, שירו את זה את שניהם יחד, גם בתפילת אחרונתנו, וגם גם בהבדלה על הכוס. אז זה שניהם קיים. אומר הרמב"ן, היום בימינו, כמה שתשעה באב אסור לשתות יין, ואסור, אין לנו דרך להבדיל, ואסור לאכול, אין עניים יותר גדולים מזה. וכשיינו, מה היה כשהיו עניים? אסור רק בתפילה. אז מילא אנחנו קרים עניים, כמה שאנחנו קרים עניים, לא צריך לומר הבדלה על הכוס, בהבדלה. לכן לומר הבדלה רק בתפילה. כדעתו יש הרבה ראשונים שאומרים כן. בא רדב"ז ואומר, נכון שיש מחלוקת, קיים עלינו בכל התורה כולה, ספק בכות להקל. לכן אין לעשות הבדלה על הכוס כלל ועיקר. רק המבדיל, תאמר את זה במוצאי שבת, אין הבדלה על הכוס. כדברי הרדב"ז, עוד כמה אחרונים, כולם הלכו בשיטתו, שסוברים שאין להבדיל על הכוס כלל ועיקר. אבל המנהג פשוט בימינו נגד דברי הראשונים, לכדעת רוב הראשונים, כדעת מרן כתב שמבדילים על הכוס במוצאי תשעה באב, ולכן אין לשנות את המנהג הזה. תגיד, אבל יש כאן ספק בכות להקל, יש לך הרבה ראשונים שסוברים אחרת, אבל מכיוון שהמנהג היה פשוט לעשות כן, כל שכן שמרן כותב את זה להדיעה שעושים הבדלה על הכוס, לכן מכיוון שמנהג מכל מנהג לא מספק בכות להקל, ולכן אומרים הבדלה על הכוס בצורה מוחלטת. אדם שהיה צריך לאכול ביום תשעה באב, עושה הבדלה. עשינו לנו, אנחנו שתי הבדלות יוצאים בבית לעשות. באתמול בלילה וגם היום. עשו הבדלה, אחד עשה בלילה ואחד עשה ביום, שהיו צריכים לאכול. לכן מותר לאדם, להפך, היה צריך להבדיל את זה לפני האכילה. תגיד, אבל איך מותר לשתות יין? מותר לשתות יין, זה יין של מצווה, יין של מצווה, אין בזה שום בעיה, מותר לשתות אותו. יין של תענוג יעשו, יין של מצווה יהיה מותר. לכן לא צריך להחמיר, לחפש כל מיני חומות, כל מיני פלפולים וכדומה. למעשה, כך פסק מרן וכך אנחנו נוהגים, ולא צריך להחמיר בזה כלל ועיקר. זה נפקא מינה, מי שלא אמר אתמול אתה חוננתנו, חורה היה צריך לחזור. למה? שכל הטעם שאומר לא אמר אתה חוננתנו אינו חוזה מי שיכול להבדיל לו על הכוס. אבל כאן מכיוון שלא אמרת ואין לך כוס ואין לך כלום, ממילא צריך לחזור. לכן אם לא אמר אתה חוננתנו, צריך לחזור לחורה. אבל מכיוון שיש לך את שיטת הרמב"ן שסובר שלא תקנו בכלל על הכוס, איך שלא יהיה צריך היה צריך לחזור. גם תאמר שיטת הרמב"ן שאומר שלא צריך להביא על הכוס, אבל אם לא אמר את חוננתנו היה צריך לחזור. לכן מי שלא אמר אתמול את חוננתנו היה צריך לחזור את התפילה. מדוע? כי שאין לך כוס ואין לך יין לצאת בזה ידי חובה. כאן שאין לך כוס אתה לא יכול לסמוך על הכוס. אז זה תפילת ערבית, צריך להיות לך במוצאי שבת. עכשיו בשלמה שאתה עושה את זה במוצאי שבת, אתה עושה הבדלה על הכוס, אז ממילא יש לך על הכוס. אבל כאן, מכיוון שאתה עושה את זה רק למחרת, בתפילת ערבית לא עשית, וצריך... לא, לא, בשביל לעשות מלאכה. אמרת מבדיל, אבל לא עשית את זה בסדר התפילה. רבותינו תקנו הבדלה, לא אמרו שתגיד סתם מילים. הם אמרו שתעשה הבדלה. אז יש לך או על הקורס או בתפילה. כמו כל הזכרת מעין המאורה. לא אמרת את זה, צריך לחזור. לכן, אתמול אם אדם לא אמר, צריך לחזור. חולה שעושה הבדלה ביום תשעה באב, יכול להוציא ידי חובה את כל השומעים. את כולם, את כולם. אנחנו כבר יצאנו ידי חובה. מישהו עשה את מול הלילה הבדלה, שמענו ממנו, יצאנו בזה ידי חובה. למה שכל הטעם שאנחנו לא עושים הבדלה, מפני שאין לנו כוס. אבל כאן יש לך כוס, אז מה אכפת לך? הוא מוציא אותך מדי, שומע כעונה. לא, זה לא חובה להבדיל במוצא ביום ראשון. אדם שלא אמר את החוננתנו במוצאי שבת, הוא לא חוזר. למה הוא לא חוזר? שיש לו כוס על הכוס. אבל אם אין לו כוס מוצאי שבת, צריך לחזור ואת החוננתנו. אז הוא עדין גם כאן. כיוון שאתה בתשעה באב אין לך כוס, אז לא אמרת את החוננתנו, אתה צריך לחזור. כל שכן לדעתו של הרמב"ן, שעיקר ההבדלה היא ואת החוננתנו. אז בוודאי אם לא אמרת את החוננתנו, צריך לחזור. זה לא עוזר לגבי ההבדלה שתקנו חכמים. זה כאילו אמרת את זה סתם, אבל בסדר התפילה, מעין המאורה, לא אמרת את זה. בשביל לעשות מלאכה. אבל זה לא בא ואמר לך שהשבת הסתלקה ממנו. השבת לא צריך לומר מזכרת מעין המאורה. אז או ההבדלה או אתה חוננתנו. לא אמר לא זה ולא זה, לא יעזור לו, מבדיל מן קודש לחול. לכן לא יעזור שאם אדם טעה ולא אמר, אפילו אם אמר, ברוך המבדיל, לא יצא. ברוך המבדיל זה לעשות מלאכה, אבל דין, הבדלה, שתקנו רבותינו, את זה הוא לא הבדיל. היות שאנחנו נמצאים גם כן, בתשעה באב, אבל כמעט נגמר. טוב, אני אומר עוד דבר. בלילה הזה, האם מותר לאכול בשר או אסור לאכול בשר? מחר, מרן כתב, שנוהגים שלא לאכול בשר, לא רק בתשעי, גם בעשירי. ביום עשירי באב לא אוכלים בשר. הרמ"א כותב שלא אוכלים בשר רק במוצאי תשעה באב וגם עד חצות. אבל במשך כל היום מותר. לדעת מרן, כל היום יהיה אסור. כל זה תשעה באב חל בזמנו. מה הדין? השנה. תשעה באב לא חל בזמנו. ולמה אומר מרן? משרובו של אחד נשרף אז, לכן אוכלים כמה שבעשירי באב נשרף העיקר. לפי זה, אומרים שמה הדין היום? היום אנחנו, זה עשירי באב, האם בלילה מותר לאכול בשר או אסור לאכול בשר? בין לדעת מרן, בין לדעת הרמה. לדעת מרן שבעשירי באב לא אוכלים בשר, אולי גם זה יהיה אסור. וגם לדעת הרמה שבלילה לא אוכלים בשר משום עיצומו של יום, לכאורה לא אוכלים בשר. הרמה כותב שאם חל תשעה באב בשבת, דהיינו שעושים תשעה באב ביום ראשון, לא לאכול בשר גם במוצאי תשעה באב, דהיינו הלילה. מדוע? מפני עיצומו של יום. זה לא שלא אוכל בשר בגלל, אלא עשית כל הזמן, עשית, אמרת על נאות בבל, אמרת וישבת ובכית, פתאום בלילה אתה אוכל בשר? לכן אומר, משום עיצומו של יום, אז זה נפקא מינה, אם זה נדחה או לא נדחה. לכן לפי דעתו, אלא אכול בשר במוצאי תשעה, דהיינו בלילה הזה. וכך מנהגי האשכנזים, תראו בספרים שלהם, כותבים בלילה לא אוכלים בשר רק מחר. אבל לא כן לדעת מרן. דעת מרן לא אוכלים בשר מפני מה? שבית המקדש חרב, נחרם. אחרי שהוא נחרם, נגמר, אז מאז שמביא את הגמרא שלאחר שחורבן בית המקדש, היו הרבה שלא אוכלים בשר ולא שותים יין, שאין קורבנות וכדומה, אמר להם רבי יהושע, אם כן גם מים לא נשתה וגם יין לא נשתה וכדומה, הביא להם כל מיני דברים. אז אנחנו רואים שכל הטעם הוא לא בגלל שזה עיצומו של יום וכדומה. מפני שבטלו הקורבנות. זה שייך מתי? בתשעה באב. אבל כאן, וגם עשירי באב. אבל כאן, מכיוון שהעשירי באב כבר נגמר, אז כבר במוצאי הצום, הלילה, מותר באכילת בשר, מותר בשתיית יין, מותר הכל, לא צריך להחמיר בזה כלל ועיקר. למנהג בני האשכנזים נוהגים שלא לאכול בשר, אנחנו הספרדים נוהגים שכן לאכול בשר כבר במוצאי תשעה באב דחוי, כגון השנה. אבל שנים אחרות לא נוהגים לאכול בשר. לכן זה נקרא כבר עשירי באב, ב-11 באב, 11 באב, ליל 11 באב, ודאי שמותר לאכול בשר, אין בזה שום בעיה. לכן מותר לאכול בשר, מותר לשתות יין, ותאר כל הדברים שהיה, כל ההגבלות האלה, התבטלו מאיתנו כלל ועיקר. אבל, צריך להרגיש את הצום. אני כאן בא להגיד נקודה מסוימת. צערנו הרב, הרבה, נגמר 9 באב, מיוצא 9 באב, כבר אתה רואה אותם, הולכים לטייל, כבר נגמר, מכינים את הכל, כאילו בית המקדש והנבנה. נכון, נכון, הכל נכון. אבל איפה הרגשה? מה שהביאה הרמה, לא לאכול בשר וכדומה. נכון, להלכה מותר, אני לא מדבר על אכילת בשר, אני מדבר על דברים אחרים. הכנות שמתכוננים כבר לנסוע לטייל, לטייל בכל הרי הארץ וכדומה. למרות שאולי יש בזה עניין גדול, שהולכים לראות את ארץ ישראל. אבל תמתין, רק היום אמרת על נאות בבל. היום ישבת והתענית, ישבת ובוכה. כבר מהלילה, כבר אתה מכין את הכל להתכונן, כבר בית המקדש כבר נבנה. הרגשה, צריך להיות רגש לאדם. אדם שיש לו איזה צרה, לא יכול להיות שמיד שנגמר הצרה, או לא נגמר הצרה, לא נהיה לו, הצרה עדיין קיימת, אבל בהתחלה הוא בוכה, והצרה קיימת, והולך אחר כך נגמר, כאילו הכל טוב ויפה. נשכח, אתה הולך ביום, יום אחרי 9 באב, נגמר, אתה לא מרגיש שאתמול היה 9 באב, כלום. אנשים עם המזוודות שלהם, הולכים כבר לים, תמתין, עוד יום, לא יקרה כלום, תמתין. מה זה הדבר הזה? צריך רגש צריך לאדם להיות לו. נכון, מותר לאכול בשר לצד הדין, תאכל גם עכשיו בשר. אבל משהו אחר, היום אכילת בשר היא לא שמחה כל כך גדולה. אבל אדם כבר כאילו בית המקדש נבנה, כאילו הכל כבר בנוי, איך אפשר לעשות דבר כזה? צריך גם להצטער מאוד בחורבן הזה. יש כמה הלכות שהיית רוצה לומר על חורבן ירושלים. אחד ההלכות שכמעט נשתכח מעם ישראל, הרואה את ירושלים בחורבנה, והרואה את מקום המקדש, חייב לקרוע. מרן כתב, שמי שרואה את ערי ישראל, לא את ערי, את ערי יהודה, לא את ערי ישראל, רואה את ערי יהודה בחורבנם, קורע. כל מי שרואה גם כן את ירושלים בחורבנה, קורע. שאחר כך שרואה שתי קריאות, קריאה אחת שהיה, שבא מלמעלה, שהגיע לערי יהודה, קורע. אחר כך שמתקדם ורואה את ירושלים, קורע קרע שני. אחר כך שרואה את מקום המקדש, קורע קרע שלישי. שלוש קריאות הוא קורע עד שהוא מגיע. אבל אם הוא בא בכיוון ההפוך, בא בכיוון המדבר ורואה את מקום המקדש בחורבנו וקורע, לא צריך לקרוע לירושלים. למה כבר בכלל מתי מנה? אני אומר לה, על בית המקדש צריך לקרוע. כשאדם הגיע למקום ששם היה מקום המקדש, אפילו שלא רואה את המקדש, הוא לא רואה את זה, לא רואה את המקדש, צריך לקרוע. אם אלא היום שאדם מגיע לכותל המערבי, מצד הדין צריך לקרוע. יש שרצו לומר, זה דעה קצת דחויה, שמתי הוא תקורע, דווקא שרואה את המקום הרצפה של הר הבית. אבל כאן, מכמה שאי אפשר לראות את הרצפה של הר הבית, שהכותל מסתיר, ואתה לא רואה את הרצפה של הר הבית, לכן לא שייך לקרוע. זה טענתם. אבל גם אם תמצא לומר כן, מה יעזור לך שאתה רואה את הרצפה של הר הבית? הרצפה הזו היא לא רצפה של בית המקדש. בית המקדש לא היה שם, בית המקדש היה יותר נמוך. זה הרי בנוי בניין על גבי בניין. מי שיודע מה שיש מתחת הר הבית, מתחת המסגד הזה, האורים האלה, אז הוא יודע שזה בכלל לא, זה גובה הרבה יותר ממקום שהמקדש היה נמצא עליו. מקום המקדש היה יותר נמוך, ראה לכך, תראה את הכותל המערבי, יש כמה שלבים שאתה נמצא עד למטה, למטה יש עוד קרוב ל-10 אבנים שנמצאים מתחת לאדמה. זאת אומרת, ירושלים היא לא הייתה בגובה הזה כמו שאנחנו רואים, זה היה עליות ומורדות. אבל ממילא מה שאתה רואה עכשיו את הרצפה של הר הבית, זה לא הרצפה האמיתית של הר הבית, זה יותר למטה. עכשיו, אם אתה מדבר על מקום המקדש, מספיק שאני רואה את המקום הזה, ובאמת כך נהגו, שקרואים את מקום הכותל, שאדם רואה את הכותל, צריך לקרוע. וכך היינו, מתי שהיה הלכה שכבשו את הכותל המערבי, הרבה, כולם, כל החכמים היו באים, קוראים ועושים קריאות. היום אנחנו רואים אף אחד שקורא בירושלים. אף אחד לא בא, רואה את הכותל המערבי וקורא. באים מחוץ לירושלים וכדומה ולא קורא. אלא מה? הגמרא אומרת שאם היה הולך ויוצא לירושלים, שאדם היה יוצא מירושלים וחוזר, אם היה פחות מ-30 יום, הולך ויוצא, לא צריך לקרוא. אבל יותר מ-30 יום קורא. לפי זה באים ואומרים, אם אני הולך למקום המקדש, ואני חוזר והולך וחוזר פעם ב-30 יום, אין לזה לקרוא, לא צריך לקרוא. אז אין לכם מה שלא רואים היום שקוראים, בני שרוב בני אדם באים לשם פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש, לכן לא קוראים. לכן יש להם מה לסמוך. ויותר מזה, המנהג היה שבירושלים עצמה, אלה שגרים בירושלים בעיר העתיקה, המנהג היה שלא היו קוראים, למרות שלא היו רואים את הכותל יותר מ-30 יום. אם אדם היה יודע איך היה נראה הכותל, אז אם היית ברובע היהודי, אלה ברובע היהודי לא רואים בכלל את הכותל. נשאו בניינים של הערבים המחבלים מחסים את כל מקום הכותל. הכותל היה נמצא, כל הכותל נמצא למטה. נמצא בירידה נמוכה מאוד. לכן כשאתה יוצא, אם אתה נכנס משער יפו, אתה רק יורד. זה בירידה. הכל ירידה, ירידה, ירידה. אתה יורד עד למטה. אתה יורד עד שאתה מגיע למקום המקדש. אותו דבר שאתה יוצא משער יפו, גם משער יפו. אתה הולך לכיוון, לא לכיוון למטה, אתה הולך דרך מסביב, אתה, נכון זה קצת עלייה, ואחרי זה זה רק ירידה, ירידה שאתה מגיע לשם, אתה יורד, עד שאתה מגיע לכותל המערבי, אז רואים אותו, מפני שאנחנו רואים אותו, מפני שהכל החלל ריק, אבל עד שזה היה בנוי, אז בבית הרובע היהודי, לא היו רואים את הכותל. הלכה הורה, אדם שלא ראה את הכותל 30 יום, לא צריך לקרוא, אפילו אם היה בירושלים. בכל זאת, המנהג היה, שכך כתוב במנהגי ירושלים, שכל אלה שהיו דרים בירושלים, אף על פי שלא ראו את הכותל 30 יום, לא היו קוראים. לא היו נוהגים לקרוא כלל בעיקר. יכול להיות שמכיוון שזו היה בעיה מאוד להגיע לשם, לא תמיד היה קל להגיע, לכן אמרו אם כל פעם צריך לקרוא, אז אף אחד לא יבוא לכותל, לכן לא נוהגים לקרוא. אבל היום, שאתה בא בחוץ ירושלים, שאתה רואה, אתה רואה, ואתה רואה באמת את החורבן האמיתי, והחורבן האמיתי זה לא רק זה, את כל התיירים והתיירות שבאים לשם, את כל מה שירושלים חרובה, את כל מה שיש שם, את כל המחבלים שנמצאים שם, ובכותל המערבי, בהר הבית כולו, בשואלים מי לחובו. על זה לא צריך לקרוא לראות את הדבר הזה, ולא רואים שקוראים. אנשים כבר שכחו את הדין הזה. בכלל לא קוראים ולא מעניין אותם, שכחו את ירושלים. אחרי שואלים, למה בית המקדש לא נבנה? דרשו את מי שדורש, ציון דורש אין לה, בכלל זה בעיה דרישה. אם חולצה אחת לא שווה לך על בניין ירושלים, אז מה אתה כל כך רוצה ומתפלל שיבוא שבית המקדש ייבנה? זה דבר לא נכון. נסעתי פעם אחת לכיוון הכותל המערבי. מאחוריי ישב אדם אחד עם כמה ילדים, כמה בנים שיש לו. לא כל כך הסתכלתי, ראיתי מהם. אבל אני רואה שהגענו ליד באוטובוס, ליד כניסה לירושלים, לעיר העתיקה, אז הוא בא ואומר להם, תשמע, אתה תקנה את החולצה שלי, תיקח את תגבה את החולצה שלי, זה יגבה את החולצה שלו, ואומר להם, אתה תקנה את זה, אתה תפקד את החולצה, ואני אקח את החולצה, ואומר להם, תמכור את החולצות שלך. הבנתי שכל המטרה שלו, שלא שלו ולא קורה, ואם זה לא שלו, לא צריך לקרוא, וכך פתר את הבעיה. הבעיה, זה לא נכון. דבר ראשון, זה לא חינוכי. דבר שני, מצד ההלכה, זה לא נכון. גמרא אומרת, וכך פסק גמרא בשולחן ערוך, אדם שהלך לבקר את אבא שלו. אבא שלו יהודי, זקן, אבל הוא לא יודע, הוא קרא לו משהו, לא כלום. מגיע לבית ולקח ולא היה לו בגד, והשאיל את הבגד מהחבר שלו. עכשיו, שהגיע לשם, שמע שאביו נפטר. מה הוא צריך לעשות? לקרוא את הבגד. אסור לו לקרוא את הבגד הזה. למה? הוא אומר, זה לא שלו. זה של מישהו אחר. זה האדם הזה השאיל לך את הבגד הזה. השאיל לך, לא על מנת לקרוא. אז איך אתה יכול לקרוא את זה? ומלא, הוא פתום מקריאה. על פי זה בונים את הבניין הזה, שכל מי שלוקח חולצה מחבר שלו, משאיל ממנו וכדומה, הרי הוא פתום לקרוא. אין נפקה מינה, זה לא שלך. נתנו... הבגד הזה הוא נתן לך את זה בשביל שתלבש אותו, לא תקרא אותו. ושואל שלא מדעת גזלן, אתה לא יכול להשתמש בו, אתה לא יכול לשלוח יד בפיקדון או בשאלה. אבל אסור, זה בגד לא שלך. אומר, אבל, אם אדם הלך והשאיר לחברו בגד, ואמר לו שהוא צריך לבקר את אביו שהוא חולה, חולה אנוש והולך לבקר אותו, ונתן לו את הבגד הזה, רואה שאביו נפטר, קורע. למה קורע? שהרי יודע האדם הזה שהוא הלך לבקר את אביו שהוא חולה, שיכול להיות שהוא יצטרך לקרוא. על מנת זה הוא נתן לו את זה. אז אם על מנת זה נתן, אז זה לא יעזור לו שהוא הולך ועושה השאלה וכדומה. זה לא מושאל. עכשיו, האנשים האלה הולכים לשים לכותל, ואומרים שבאים לכותל, ובזמן הזה אומר, אתה תקנה את החולצה שלי ותשאיל לי את זה. אז האדם שישאיל מחברו בגד, ויודע שהוא הולך למקום שצריך לקרוא, הוא חייב לקרוא, לא יעזור לו כלום. לכן גם מצד ההלכה לא יעזור הדבר הזה שאנשים לוקחים ומשאילים בגדים מהשני. המשאיל ממנו בגד, הוא אומר בגד שאול, לא קוראים אותו. בגד שאול לא קוראים אותו, שהוא לא יודע לאן אתה הולך. אבל אם הוא יודע שאתה הולך לכותל, ויודע שאתה לא היית שם 30 יום וכדומה, כאן, כל שכן, כאן הוא משאיל, זה לא שלו, זה בכלל, זה שלי, ואני הולך ומקנה לו את זה, זה שלו, ומשאיל את הבגד הזה ממנו, ואני לא רוצה לקרוע. זה בוודאי אתה צריך לקרוע. מה זה, 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 איך יכול להיות שלא תקרע? בשביל זה אנחנו נמצאים שם. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה בושה וחרפה. כמה עולה היום חולצה? כמה עולה חולצה? 10 שקל, 20 שקל, 50, 100 שקל. לא אכפת לך לירושלים להפסיד 100 שקל? זה איזה ששווה לך? חבל לך על הכסף? זה אחרי כתה אומר למה בניין בית המקדש לא נבנה? אתה עושה קומינציות כדי לא לקרוא את הבגד שלך, הבגד שהוא כלום. לך תקנה חולצה בכמה, לך לשוק מחנה יהודה חולצה חד פעמית, תקנה אותה ותקרא, למה שלא יהיה? למה שלא יהיה לקרוא? למה לא רואים אנשים שנמצאים בכותל, נמצאים ולא קרואי בגדים? צריך לראות את זה. מדוע? זה מביא כאב, לראות את החורבן. באים לכותל רוקדים, הנה עכשיו מוצאי תשעה באב, הולכים שם רוקדים בכותל. מה, נבנה בית המקדש? מה אתה הולך לרקוד בכותל? זה לא הזמן של לרקוד בכותל. בית המקדש עדיין חרב. אמרתם, היה כאן יהושע, היה כאן גאון ישראל, בעיר העתיקה, קראו לו רבי יהושע לב דיסקין. שעליו, השם רב דיסקין הזה, בנו את בית היתומים דיסקין. הוא היה חסידה קלישה ופרישה, היה רבו של בעל בית הלוי. הוא הגיע לירושלים, אומר, מי קרא בגד, את הבגד שלו, שהוא ראה את חורבות ירושלים, ומאז הוא לא יצא מירושלים, לא רק שלא יצא, הוא לא ראה את הכותל מעולם בימי חייו. הוא לא ראה את הכותל. הגיע לירושלים, הוא לא הלך לראות את הכותל. שאלו אותו, למה אתה לא הולך? למה אתה לא רואה? הוא אומר, אני לא יודע אם אני אחזיק מעמד בצער הגדול שיש לי על חורבן ירושלים לראות את הכותל. יכול להיות שזה פיקוח נפש שעלוי למות. לכן הוא לא ראה את הכותל כלל בעיקר. יש אנשים באים לראות את הכותל, רואים אותו, מי יודע, הר הבית בידינו. שואלים מלך ובו, תראו מה הולך שם, תראו כמה פרוצים, תראו את הכותל, איזה פריצות יש שם, תראו את הרפורמים מה רוצים לעשות, תראו, עושים שם כל מיני, כמה פעמים באתי לשם, ואנו עושים שם השבעה לחיילים. איזה פריצות יש שם, איזה דברים גועל נפש, אסור להיות שם בכלל. וזה זה, זה נקרא שזה מקום המקדש, שאתה רואה שמח שבית המקדש נבנה. כשאדם מגיע לשם צריך לקרוא האדם. ואדם מגיע לשם, שמחה מה זה עושה? ופתאום אתה רוקד בשמח, אתה רוקד על אדם. זה אפילו לא הר הבית, זה לא בית המקדש. כותל המערבי זה בסך הכל כותל של הר הבית. וצריך אדם לקרוא, אם אדם לא היה שם 30 יום, כל שכן אנחנו כאן במרחק, מגיעים לשם, צריך לקרוא. אמרתי, מצד הדין נראה שכן. אבל היה, מביאים ראיות, שאלה שהיו גם מחוץ ירושלים, דיינו, אלה שהיו מחוץ לעיר העתיקה, לא נהגו לקרוע. כמו שלא נהגו בעיר העתיקה, לא נהגו גם כאן לקרוע. אבל זה לא טענה, לא יודע, זה לא טענה, למה, מה זה? זה לא עיר העתיקה כאן. אנחנו מחוץ למקום. שמה? מה אתה רואה? לא רואה כלום. אתה רואה את החומה של מי? של ירושלים? את הכיפה, הכיפה זה החורבן האמיתי. אבל לא, זה לא, אתה לא ראית את מקום המקדש. ראית שכאן, אתה יודע שכאן מקום המקדש, לא ראית. כשאתה רואה את הכותל, אתה רואה את מקום המקדש. כאן אתה לא רואה. אתה רואה כלום, מה אתה רואה? אתה רואה רק את זה. נכון שיש אומרים, כשהיו עולים לירושלים, שם זה נקרא מצפה. משם, איפה שאתה אומר שם, איפה שיש, איך קוראים למקום הזה? לא, לא, בכיוון... לא, לא, בכיוון ההפוך, קוראים לזה, בכיוון קטמונים שם, לא קטמונים, ארמון הנציב, אז יש שם את הטיילת של ארמון הנציב, ואתה רואה את זה על כף היד, את כל הר הבית. שם באמת היו רגילים להגיע משם, מגיעים לשם, קוראים, רואים את החורבן ירושלים, שם, לא על בית המקדש, על ירושלים. שם אתה רואה את ירושלים, זה המקום המצפה, הם רואים אותו על כף היד. פעם הייתי שם וראיתי את זה, אתה רואה את זה, למטה, אתה מסתכל למטה. אתה רואה את ירושלים, כולה, ככה את כולה. לא נוהגים לברך ברוך דיין האמת. לא רגילים לברך. מצד הדין היה צריך לברך. אלה שכתבו את ההלכות האלה, כתבו לברך על הדבר הזה. אבל לא נוהגו לברך, לפחות לקרוא. לפחות שיקראו. לקרוא את הבגד. אז האדם הולך ומוחה את הבגד שלו כדי לא לקרוא. איזה דבר זה? זה זוועה לשמוע את הדבר הזה.
איזה צד הרב וכמה טובים רב לי?
צריך בצד שמאל עד שיגלה את ליבו. על ירושלים, לא השאר המקומות. שאר המקומות נספיק לקרוא הטפח. אבל כאן עד שיגלה את ליבו, כמו על אביו, על אביו ואמו. לכן שם קוראים את זה קריאה גמורה. כשכבשו את הכותל המערבי, אז היינו שם ביום שבועות, היינו שם. אבל היה שמחה גדולה, לא בכלל, לא ידענו את כל הדברים האלה. בשחקות צעירים היינו. אבל אחר כך, אחרי חודש אחרי יותר, אז נסענו מהישיבה לכותל. והיה איתנו אחד מגאוני ישראל, אביו של הרב שבתאי אתון, קראו לו הרב בן ציון אתון. הרב בן ציון אתון היה צדיק, חסיד וקדוש. היה כל הזמן הולך בדרך, משנן משניות. כל הזמן משניות, משניות בעל פה. כל הזמן. לא פסיק בומי מגרסה. וסוף ימיו, אולי הוא רואה, בקושי רואה. שגענו בכותל המערבי, הוא רק ראה את הכותל המערבי, שכב על הרצפה, נפל על הרצפה, קרא את בגדיו, התחיל לבכות, על נערות בבין, שם ושמנו גם בכינו. כולנו היינו שם שמחים לראות את הכותל, באנו לראות את הכותל, הר הבית בידינו, אחרי מלחמת ששת הימים, כולם שמחים, רוקדים, הוא לא עניין אותו לא כלום, איפה בית המקדש, מה זה הר הבית בידינו. קרא את הבגדים שלו, אנחנו ראינו, התחלנו לבכות כמו. זה דמות שהייתה פלאית שהייתה בעינינו. הוא היה בין אלה שראו את החורבן של ירושלים. הוא היה בעיר העתיקה בפורת יוסף, שם הבית שלו היה בתוך פורת יוסף, אחד מאלה שהיה להם במקום. במתי שגרשו אותם לקטמון, לכל מיני מקומות, גרשו גם אותו משם. ואחר כך הוא התקדם יותר, ובשביל זה שהוא ראה את החורבן האמיתי, שראה אחר כך, ארו מלא יסוד בה. באמת כך צריך להרגיש, זה הרגשה אמיתית. לא יגיד, ראינו את הכותל. הכותל זה חורבן ירושלים, הכותל זה החורבה האמיתית. שרואה את הכותל, זה החורבן. זה הכותל החורבן, תראה את האבנים הנפלאות האלה. זה רק חומת הר הבית. ומה בפנים? הכל אבוד, הכל הרוס, הכל זה. נכון, אסור להיכנס לשם, ברוך השם. אבל למעשה צריך לקרוע. לכן צריך אדם להחזיר עטרה לאושני רצון, שתחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ויבנה לנו בית מקדשנו תפארתנו, ונזכה לגאולה שלמה, לגאולה אמיתית, וקוים בנו בצורה אמיתית, שמחתי באומרים לי בית השם נלך במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר. הקדוש ברוך הוא זכות.